Claude Alouk, אז נא לטפל בנושא. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר ויקרא, ואנחנו בפרק י"ג, כמובן, מה זה שאלה? ברור שי"ג. בי"ג פסוק כ"ט. י"ג פסוק כ"ט. אנחנו בדיני הצרעת. עכשיו למדנו אם כן שישנם ארבע מדרגות בהידרדרות המוסרית שגוררת בעקבותיה צרעת, המצוינים בשינוי של שמו של האדם, שבתחילה שמו של האדם הוא אדם, כי יהיה באור בשרו עושה את. אחר כך יש התהפכות. נגע צרעת כי יהיה באדם, כלומר הנגע עיקר והאדם תפל, ובשני המקרים האחרונים בשר. ובשר כי יהיה באורו נגע צרעת. נכון? אין משהו אחר. שמו של האדם נעלם. עכשיו, אפשר לומר שכל הקלקולים האלה, מה אתה רוצה? תודה. כל הקלקולים האלה בעצם הם קלקולים במידות. אדם, מלשון, דמיון. מי שנתון לידי הדמיון, הוא גם עשוי להגיע לחטא. אז זה חטאים, זה הידרדרויות של האדם באשר הוא בעל רגשות, בעל מידות. אבל יש אדם אחר, האדם השכלי. האדם השכלי נקרא בשם איש. וכאן, כאשר הקלקול הוא בשכל, הקלקול חמור יותר. האיש זה לשון חוכמה. עכשיו, איש זה לשון חשיבות. נכון? כתוב, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש לו כוח הזאת. כלומר, כאשר האדם מסוגל לשיפוט, מה שלפני כן לא היה, הוא נקרא בשם איש. בסדר? כי הרי שמה באותו פסוק, האדם שופט את מצבו. אז יש גם אדם חשוב שחוטא. כלומר, חטא של אדם חשוב הוא חמור יותר מבחינה מסוימת מאשר אדם פשוט. הבה נקרא, פסוק כ"ט. מה? זה לא מה שהבנת ממני לפני מספר שיעורים. ייתכן, זה אתה יודע.
כי הרב אומר שיש פה בעצם ארבע מדרגות, כמו שאומר עכשיו, כאשר הראשונה מתחילה באדם ואחר כך באיש.
לא. הראשונה באדם, שנייה אדם, שלישית ורביעית בשר. זה מה שלמדנו עד עכשיו.
זו החלוקה.
זו החלוקה עד עכשיו. עכשיו אנחנו ניגשים למדרגה אחרת לגמרי. מה לא הבנת? זה ארבע מדרגות. האם היית בשיעורים האחרונים על פרשת תזריע? כן? אז אני מתפלא עליך, כי גם בשיעור הקודם וגם השיעור שלפני הקודם דיברנו בהרחבה על כך שהתורה מדברת על הידרדרות של מצבו של האדם לפי ארבעה שלבים, נכון? כן, אבל גם הכינוי של האדם, שבהתחלה הוא נקרא אדם, אחר כך הוא נקרא נגע, אחרי זה נקרא בשר, נכון? אתה זוכר את זה עכשיו? כן. טוב. עכשיו אנחנו במדרגה החמישית. ואיש או אישה. איש או אישה זה האדם בעל השכל. עד עכשיו דיברנו על ארבע מדרגות השייכות לתחום הרגש. עכשיו אנחנו מדברים על צרעת הנוגעת לאדם שהחטא שלו שכלי. עכשיו, ייתכן שזה חמור יותר, זה תרידה עוד יותר גדולה. אמרת שזה...
לא, אבל הכינוי שלו הוא גבוה יותר.
נכון, וזה, הכינוי שלו גבוה יותר כדי להצביע על חומרת העניין. ברור? ואיש או אישה, כי יהיה בו נגע בראש או בזקן. עד עכשיו דובר על כל עור הבשר, כל הגוף. אגב, הערה קטנה, המילה גוף אינה מופיעה בתנ"ך. בסדר? אין בתנ"ך גוף, יש בתנ"ך בשר. אני מנצל את ההזדמנות עוד פעם כדי להעיר לאינטרנט, שאף על פי שהדלקתם את המסך, אבל הדף איננו יכול להופיע. אז נא לטפל בדבר, בבקשה. טוב, אז כן, מה זה הראש והזקן? ראש וזקן הם, ראש זה מקום החוכמה, הזקן זה ביטוי לחוכמה. יש אפילו דרשה של חז"ל, זקן, ראשון, זה קנה. זה קנה, כלומר אותו אדם, יש לו קניין. מהו הקניין של האדם? חוכמה, זה קנה חוכמה. זה המשמעות של זקן. אז יש אם כן אדם שיש לו נגע בראש או בזקן, הכוונה שיש לו קלקול אינטלקטואלי. איזה סוג קלקול יכול להיות מבחינה אינטלקטואלית? וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן האור, ובו שיער צהוב דק. מה?
מה שייך לאישה זקן.
איש או אישה כאילו נגע צרעת. נכון, נכון, נכון. תיתן בעצמך את התשובה. וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן האור, ובו שיער צהוב דק, ותימא אותו הכהן, נתק הוא. צרעת הראש או הזקן הוא. כלומר, הנגעים שבראש נקראים בשם נתק. התנתקות. זאת אומרת, מהו החטא האינטלקטואלי? הנתק. כי השכל יש לו נטייה לחיות במנותק משאר כוחות החיים. כן? יש מחלה כזאת שנקראת אינטלקטואליזם, שבה האדם מפעיל אך ורק את, את החלק השכלי שלו, ללא שותפות של שאר החלקים. ואז הנזק גדול מאוד. לא יודע אם אי פעם נכנסתם לספרייה הלאומית בחדר קריאה, כלשהו. זה משהו מדהים המחזה, נכון? רואים עשרות ולפעמים אולי מאות אנשים בשקט מופתי קוראים בספרים. אתה יכול לשמוע זבוב. מה יקרה אם אתה תפיל את העט שלך? כולם תעצבנו עליך. כולם תעצבנו עליך. למה? בגלל שהאדם יצא מן האיזון. הוא חי בנתק. עכשיו, הנתק מבחינה האינטלקטואלית הוא גם בתחום הערכי. כי הרי הערכים הם ערכים. אבל מתי הערכים הם חיוביים? כאשר הם מחוברים זה לזה. כאשר האדם מציב ערך אחד מול שאר הערכים, הערכים נופלים. עכשיו, אם אדם בונה את העולם רק על אהבה, או רק על משפט, או רק על מעשה, או רק על רוחניות, יצא מזה מפלצת רוחנית. כן? אידיאולוגיות מזעזעות קמו מזה שבני אדם ניתקו ערך אחד מחברו. לכן צרת הראש והזקן היא צרת הנתק. אני שוב מציין לאנשי האינטרנט היקרים שנמצאים כעת בחדר האינטרנט. שאומנם הדלקתם את המחשב, אבל הדף איננו יכול להופיע. The page cannot be displayed. אז נא לטפל בבקשה בדבר. טוב, ובכן, אנחנו רואים שגם פה יש איזו הידרדרות. בהתחלה, האדם החולה נקרא פה בשם איש או אישה. יש באדם שני חלקים. גם בשכל שלו יש שני חלקים. יש חלק איש, חלק אישה. זה למדנו כשלמדנו את ספר בראשית. נכון? נכון? עכשיו, מה אתה לא זוכר? כן, כלומר שבתוך נפש, בתוך השכל האנושי יש לך חלק הנקרא איש, חלק הנקרא אישה. האחד מופשט, השני פונה אל המעשה. המופשט איש, הפונה אל המעשה נקרא אישה. בסדר? כל זה נמצא בתוך נפש האדם. אז כאן אנחנו רואים שבשלב הראשון של הנתק, עדיין האיש הזה נקרא בשם איש או אישה. אבל אם אנחנו מסתכלים בפסוק למד ח', אנחנו, לא אבל, באמת, אם נסתכל בפסוק למד ח', נראה שעדיין השם הזה ממשיך. כן, כתוב, ואיש או אישה, כי יהיה בעור בשרם בהרות, בהרות לבנות. וראה הכהן, והנה בור בשרם בערות קהות לבנות, בוהקו פרח בערור טהור. כן, זה הבוהק. הבוהק דווקא הוא טהור, וגם הוא נאמר על איש או אישה. אבל בפסוק מם, משהו נופל. מה כתוב בפסוק מם? ואיש. כי ימר את ראשו. כבר לא מוזכר אישה. זאת אומרת שמשהו הלך לאיבוד בדרך. הוא כבר לא איש או אישה, הוא רק איש. זה חמור יותר. עד עכשיו דיברת על האדם בתור איש או אישה, נכון? כך קראת לו גם בפסוק כפתח, וגם בפסוק למד חטא, נכון? כן או לא? פה הוא דיבר רק על איש או אישה, ופה על איש, כן?
זה
לא הבנתי. תגיד לי, איך יכול להיות זקן באישה? סימן שהוא יכול, הכתוב היה יכול בהחלט לומר, ואיש, כי יהיה נגע בזקנו, נכון? אף על פי כן הכתוב כלל את שניהם, כי דיבר גם על נתק הראש, שזה שייך גם באישה, נכון? יהיה נגע בראש, בשר הראש. זאת אומרת שיש כוונה של הכתוב להצביע לך שבהתחלה אנחנו מכנים את האדם על שם שני חלקיו, איש או אישה, ובסוף אנחנו מראים שבהמשך ההידרדרות, בהמשך הקלקול של נפש האדם, יש שלב שהוא מאבד חצי מעצמו, הוא נקרא רק איש. מובן? בהתחלה של הנגעים השכליים. לא, אנחנו מדברים על אישה בתור המחצית המעשית של השכל. בסדר? מה זה גבוה? אתה זוכר שכשלמדנו ספר בראשית, אנחנו למדנו שבתוך נפש האדם יש שלושה חלקים, נכון? האחד שנקרא איש, האחד שנקרא אישה, ואחד שנקרא נחש. נכון? כולם מוקפים בכותונת עור. יש כותונת עור שמקיפה את שלושת אלה. זוכר?
לא הייתי פה.
לא היית פה. אבל אתה זוכר בכל זאת. זה לא צריך להיות פה כדי לזכור דברים כאלה. כן. אז אם כן, יש באדם, בשכלו, נקרא איש ואישה, יש חלק מופשט וחלק מעשי. הנחש זה השכל הטבעי, זה משהו אחר. בסדר? אבל האדם החוטא בשכל, הוא מאבד את החלק אישה שבו. מה? למה? בגלל שזה בדיוק מה שעושה הניתוק. האדם מנותק, הוא מנותק גם מן המציאות. הוא מנותק מהצד המעשי. לכן הוא נקרא רק בשם איש. מובן? טוב, זה היה רק באופן כללי כדי להבין את הסדר של... של הנגעים. עכשיו שוב נקרא בפנים פסוק פסוק, בפסוק כפתד, ואיש או אישה תהיה בו נתק בראש, נגע בראש או בזקן, כן. יש שני סוגי נתק, יש נתק בין השכל לרגש, ויש נתק בתוך הערכים עצמם, בין הערכים עצמם. האם יש מחלה שהיא רק ברגש ולא בשכל? כן, זה מה שראינו, ארבע סוגי הצהרת הראשונים.
שזה שם רק ברגש.
נקרא אדם, לא נקרא איש. בארבע הסוגים הראשונים, האדם לא נקרא איש, נקרא אדם. אז זה אדם הרגשי. נכון.
אז ארבע הסוגים הראשונים?
הפסוקים הראשונים זה מפסוק א' עד פסוק כ"ח. שאנחנו עסקנו בהם הרבה בשיעורים האחרונים, בוודאי אתה זוכר. כי בטח היית באינטרנט. טוב, פסוק למד, וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן האור ובו שיער צהוב דק, ותימא אותו הכהן, נתק הוא, צרת הראש או הזקן הוא. וכי יראה הכהן את נגע הנתק, והנה מראהו עמוק מן האור ושיער שחור אין בו, והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים, וראה הכהן את הנגע ביום השביעי, והנה לא פסה הנתק ולא היה בו שיער צהוב, ומראה הנתק הן עמוק מן האור. אני שוב מציין לאנשי אינטרנט, אולי שכחו. הדף לא מופיע על המסך, טפלו בזה בבקשה. והתגלח, ואת הנתק לא יגלח, והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית, ראה הכהן את הנתק ביום השביעי, והנה לא פסה הנתק באור, מראו דינו עמוק מן האור, ותיאר אותו הכהן לכיבס בגדיו ותאר, ואם פסו יפסה הנתק באור, אחרי תאורתו, תראו הכהן, והנה פסה הנתק באור, לא יבקר הכהן נשר הצהוב תמיהו, ואם בעיניו עמד הנתק ושר שחור סמך בו, נרפא הנתק, תאורו ותיארו הכהן. אז זה, אם כן, המקרה הראשון של איש או אישה. כן, המקרה השני, ואיש או אישה, כי יהיה באור בשרם, בהרות, בהרות לבנות, כן? מה זה הנתק? מה שאנחנו מסבירים מתחילת השיעור, זה מה זה נתק. מתחילת השיעור אנחנו מסבירים מה זה נתק. נתק, אני חוזר עוד פעם, כיוון שאתה שואל מה זה נתק, תסתכל בבקשה בפסוק כ"ט. ואיש או אישה, כי יהיה בו נגע בראש או בזקן. נכון? זה הקלקול השכלי. וראה הכהן את הנגע, פסוק למד, בבקשה. אני בשבילך חוזר, אז נא לשים לב בכל זאת. וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן האור ובו שיער צהוב דק, ותימא אותו הכהן. נתק הוא! צרעת הראש או הזקן הוא. בסדר? אז הנתק זה הכינוי לצרעת הראש והזקן. וזאת למה? כי הקלקול הוא בתחום השכלי. הקלקול בתחום השכלי זה הנתק. שאדם מנותק. עד כאן מובן? בסדר. טוב, אז עכשיו אתה יודע מה זה נתק? בסדר. יכולת לדעת לפני כן? יכולת. טוב. כן. אין מי שמטפל שם בזה? שר כוח על הניסיון. מסן, כן, פסוק מהם, ואיש, כן, כבר מדובר על אדם שאיבד חלק מעצמו, ואיש כי ימרת ראשו, קרח הוא טהור הוא, ואם מפאת פניו ימרת ראשו, גיבח הוא טהור הוא. מה? מה? מה זה? מה הבעיה של הבהרות? כן, אבל שמה דווקא מה שכתוב, תודה, מה שכתוב כאן, ואיש או אישה כי באור בשרם בהרות, בהרות לבנות, זה הכוונה, אף על פי שהם תיאורים, כן, וראה הכהן, והנה באור בשרם בהרות כהות לבנות, בוהק הוא פרח באור טהור, כלומר יש סוג של בהרות לבנות שהם לא צרעת, אבל זה הזהרה. כן, כאילו אומרים, תחשוב קצת, הרי הלכת לכהן בכל זאת. כן, זה בא לעורר את האדם, במחשבה, למרות שהוא טהור.
אם אתה לא מחמיר, אז מה אחר השנה פה? אז זה
רק בהתחלה. לא, מחמיר, מחמיר מבחינת הכינויים, כן? הרי בהתחלה זה איש ואישה, איש או אישה, גם פה זה איש או אישה, אין פה שום החמרה מבחינה מסוימת. אין פה שום החמרה.
זה כן החמרה.
לא, זה לא החמרה. כי הוא טהור בסוף. הוא טהור. לא כל מי שמאבד משהו, הוא טמא. לא כל מי ש...
איזה בא אחרי תומה גדולה, כמו
שאמר קודם, מחווה וכל זה, כל מה שאמרנו עד עכשיו,
שהוא
נטמע. עכשיו פה גם איבד עוד משהו מעצמו, אז... מה איבד פה? איש
כי ימר את
ראשו?
בסדר, כן.
אז מה?
זה נקרא לאבד, אני לא יודע מה.
כן, אתה צודק, הוא איבד פה משהו, אבל מה שרוצים להסביר לך, זה שאמרו לך קרח הוא, טהור הוא, דיברתי לפני כן על ההזרה, זה בבהרות הכהות. לבנות. פה זה משהו אחר, פסוק מהם עוד לא התחלתי. עוד לא הסברתי. בסדר? ואיש כי ימרת ראשו כרח הוא טהור הוא, ואי מפאת פניו ימרת ראשו גיבח הוא טהור הוא. אז למה זה מוזכר אם הם תיאורים? כדי להסביר את המקרה שבו הוא טמא. כלומר, הצרעת שבקרחת. לפעמים יש צרעת בקרחת או בגבחת. בסדר? וזה פסוק מבית, כלומר זה רק היה הקדמה, שימש כהקדמה. וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדם דם, צרת פורחתי בקרחתו או בגבחתו. כן. איפה זה קרחת, איפה זה גבחת? בואו נבדוק בפסוק מהם. בשביל מה לעשות ספקולציות? ואיש כי ימר את ראשו כריח הוא, תאר הוא, ומפאת פניו ימר את ראשו, כלומר אם זה מהצד, לא, מפאת פניו ימרת ראשו גיבח הוא טהור הוא, כלומר, הגבה אחת זה מהקודקוד כלפי קדימה. לא. איפה זה הקודקוד? זה החלק הגבוה בראש. כל מה שיורד כלפי הפנים, שם זה נקרא גבה אחת. מפה עד פה. נכון? אני פשוט הולך לפי הפסוקים. אין לי מקורות שונים מהמקורות שלך. בסדר? אני פשוט קורא, זה הכל. בסדר? וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדם דם, צרת פורחת היא בקרחתו ובגבחתו. כמו עד עכשיו דיברנו אם יש לו שערות, עכשיו נדבר שאין לו שערות.
מה
זה? מה? זה לא אותו סוג של נגע. מה זה? שיער צהוב דק? פה אין שיער צהוב. יש נגע לבן אדם דם.
דבר כבר הצהר עד הבשר. נסכם את זה כמה פעמים. אבל מה זה שונה? יש לו
שערות? לא, יש הבדל. ההבדל הוא שאם יש לו נגע לבן אדם דם, כשיש לו שיער, זה לא צרעת. במקום של השיער. בשאר הגוף, לבן זה צרעת. אבל במקום של השיער או הזקן, לבן זה לא צרעת, אלא אם כן, הוא קרח או גיבח.
אה, למה?
למה? הוא, אפשר לשאול פה על כל פרט. טוב. אפשר לשאול פה על כל פרט. וראה אותו הכהן, והנה שאת הנגע לבנה דמדמת, וקרחתו בגבחתו, כמראה צרת אור בשר. איש צרוע הוא, תמה הוא, בתמה יתמאנו הכהן, בראשו נגעו. עכשיו, מדוע יש בכלל צורך לציין שיצרת היא או בקרחת או בגבחת? הרי זה אותו דין. בתודעה. יש, כן, זהו בדיוק. יש תודעה מודעת ויש תת מודע. אז כשאומרים מה שמאחורי הראש זה מה שהוא לא רואה. ומה שבקדמת הראש, זה הכוונה שזה קלקול שהוא יכול לראות. שהוא גלוי יותר. אז כל אחד צריך לשים לב איפה הקלקול שלו, אם בקרחתו או בגבחתו, בחלק הנגלה או בחלק הנסתר. אז מהירים לו, אמרו לו מהשמיים, תשים לב, יש לך בתת מודע משהו. תחשוף אותו, תעלה אותו.
אבל הרב, זה שאלה קצת טכנית.
כן.
אם הוא לא רואה את זה, איך הוא יודע שיש לו ללכת לכהן?
לא, כן, שהוא לא רואה את הקלקול.
בסדר, אבל הקלקול מאיפה, מה העניין החיצוני של הקלקול? זה הצלחת בגבחת, בראש. הוא לא רואה את זה.
איך הוא לא רואה? אדם לא רואה? מישהו ראה בשבילו, בסדר? מישהו אחר ראה, בסדר? צריך להסביר את זה דברים כאלה. אתה יכול לחשוב קצת, מה? אני לא צריך לעשות הכל. טוב, פסוק ממדלת, איש צרוע הוא, תמה הוא, תמה יתמנו הכהן, בראשו נגעו. כוונה שיש לו קלקול במחשבה. והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פירומים וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה ותמה, תמה יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יתמה, תמה הוא. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. טוב, זה ההלכה הכללית, מה?
קטלו אותו לגמרי את ה...
קטלו אותו לגמרי, זה תלוי. לא מדובר בצרעת רגילה, אלא צרוע אשר בו הנגע. זאת אומרת, זה אחרי ההסגר. שבעת ימים, בכל זאת, לא, בכל זאת פסע הנגע, לא נרפא הנגע, אז התאומה חמורה יותר, הוא חייב גם בפרימת בגדים, ועל שפה מעטן. עכשיו גמרו אותו, אז מה, זה קושיה או זה תיאור, מה זה? מה אתה רוצה לומר בזה? קצת מה? למה זה קשה?
כאילו לבוא לבן אדם להגיד לו עכשיו לתתנה ולהוציא אותו.
נכון, זה באמת קשה מאוד, אבל השאלה היא, האם זה מוצדק?
כנראה שכן.
מדוע? בגלל הקלקול שלו. מה שאומרים, בדד יושב מחוץ למחנה. זאת אומרת, אם אדם נמצא בתוך המחנה והוא צרוע, אז אמרנו, זה מורה על קלקול בקשר שלו עם החברה, נכון? לשון הרע, למשל. כן? המצורה זה אחד מאחד עשר הסיבות של הצרעת, זה שאדם מדבר לשון הרע. אז אדם כזה זקוק לשבת בדד, מחוץ למחנה. כי החברה מקלקלת אותו, הוא לא מספיק בדק את עצמו מבפנים. אז שולחים אותו לטיפול מחודש. הוא יישב עם עצמו, ואז הוא יתרפא.
זה למעשה גם הנידוי אותו דבר, לא?
מה?
הנידוי שיש היום.
זה דומה לנידוי, כן. זה דומה לנידוי. כן. אם הוא לא ידבר עם אף אחד, זה מצוין. אז מה? אז רבה, אם אדם לא ידבר עם אף אחד, קודם כל הוא יפסיק להזיק. דבר ראשון. דבר נוסף, הוא ידבר עם עצמו. הרי הרבה פעמים אנשים חסר להם לדבר עם עצמם. כל הזמן יש רדיו דלוק, מדברים עם החבר'ה, אהלן, מה נשמע וזה. אז האדם שוכח את עצמו. נכון? אפשר, אפשר גם שהוא יפתח את הפה, אבל יותר פשוט. אני חושב שאדם לא זקוק דווקא לפתוח את הפה כדי לדבר עם עצמו. נכון? תלוי, אבל זה, אני חושב שאדם חושב מחשבות על עצמו ועם עצמו, גם בלי לדבר, נכון או לא? כן, אז למה אמרת לפני כן שאתה חושב שדווקא הוא צריך לדבר?
כשהוא שומע את זה אחרת.
שומע אחרת, בסדר, אבל זה נכון שאדם גם במחשבתו יכול לדבר עם עצמו. דבר נוסף, על שפם יעתה. זאת אומרת, הוא מכסה את הפה שלו. כן, כאילו באים לומר שהפה שלו בעייתי. כן, על שפם.
ככה הוא נראה ש...
על שפם יעתה.
לא גלח לשפם, איך עוזור?
מה?
לא סדר לשפם.
זה לא מה שכתוב. כתוב שהוא צריך על שפם לעתות.
לחסות.
לחסות, מה? פשוט, אתה יודע מה פירוש המילה יעתה? לא. אז בגלל זה אתה אומר כל הזמן, מה, יש לו שפם? ואני אומר לך, לא, הוא יעתה. אתה לא שואל, אבל מה פירוש המילה? אז אני... תבין, אני מתעלל בך קצת, אבל זה כדי שתתרגל שלכך, שכשהם לא מבינים מילה, שואלים מה פירוש המילה. בסדר? אז לעטות, הכוונה לעטוף, לחסות. כלומר, הוא צריך להתהלך עם כיסוי על פניו, על פיו, אם נדייק.
זה מה שאומר כאבל.
כאבל, בדיוק. זה גם דרכם של אבלים להיות עטופים. בכלל, האבלים הם התעטפים לגמרי. כן? עוטפים את הראש, עטיפת הראש. נכון או לא? מה? לא מכיר את זה. למה? בגלל שבימינו כבר לא עושים את זה, חוץ מאשר התימנים. אם תראה פעם ניחום אבלים אצל תימנים, תראה שכולם עטופים. עטופים בטליתות, נכון? עטופים, כן?
עטופים בטלית של בחוץ למחנה.
כן.
ואם הוא רוצה שם עוד כמה כאלה שגם יוצאים מצרעת, אסור לדבר איתם, מפגש העיתונאים כזה?
האם אפשר בין המצורעים לדבר? לא, מותר, מותר. מותר, יש לנו אפילו הפטרה, כן? וארבעה אנשים מצורעים.
אז איך פותר את הנקודה הזאת? זאת אומרת, אם אתה בא ואומר שהחד שהוא עובד בדימור מקולקל, אז אם הוא יוצא החוצה ולא מדבר עם אפילו בסדר, אבל הוא
יפגוש
שם אחרים,
הוא משתלה. לא, יפגוש מצורעים, אז הוא יראה, כל אחד יראה את הגנות שיש בלשון הרע. כן? אומרים, על מה אתה יושב? כן? כן. ספרים שפעם בסיביר, פעם אחד שמה באחד המחנות, כמה קיבלת? 10 שנים. על מה? אמר, על כלום. הוא אומר, לא נכון, על כלום זה 5 שנים.
אבל זה מסביר רק את אחד מאחד 10 הסיבות של לשון הרע.
נכון.
ואם בשאר ה-10, רב לא הסבר מה הם, אבל אם הסתם לא לשון הרע, אולי הם קשורות גם כן לדיבור, אז למה צריך
להתקל לשפם? אז כנראה זה כן קשור לדיבור באיזושהי צורה. זאת אומרת, הפה זה המקום שבו מתגלה קדושתו של האדם. מהות האדם היא בדיבור. אז אם האדם מקולקל, אז גם מהותו נסתרת. הבנת?
אם אדם מקולקל, מהותו נסתרת.
גם מהותו, דהיינו פיו, צריך להסתיר. יש שם מה להתבייש. כן? מה? זה סודר. וואו, יפה. כן, אבל אין שאלות. כן. ישר כוח באינטרנט, סידרתם את המסך סוף סוף. טוב, מה זה בגדיו יהיו פרומים? שהוא חייב בקריאה, כן? הוא צריך לקרוא את בגדיו, כמו אבל. כל ימי אשר הנגע בו יטמע, תמי הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. עד עכשיו זה הייתה צרעת בבני אדם, כן? יש לנו צרעת ברגש, צרעת בשכל, צרעת במודע, צרעת בתת מודע. אבל יש גם צרעת נוספת. והבגד כי יהיה בו נהגה צרעת. בבגד צמר ובבגד פשטים. או בשתי או בערב, לפשטים ולצמר, או בעור או בכל מלאכת עור. והיה הנהגה היא רק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור. נהגה צרעת הוא והוראה את הכהן. זאת אומרת, יש התפשטות של הקלקול של האדם גם על מה שעוטף אותו. מה זה הבגדים? הבגדים זה מה שמודד את האדם. אבל מהו האדם באמת? לא הגוף שלו, הנפש שלו. אבל יש גם לנפש לבושים, כן? ככה אומרים בספרות הפנימית, לבושי הנפש. מה הם לבושי הנפש? המידות. אז אם יש לאדם קלקול במידותיו, זה יכול לבוא גם לידי ביטוי בקלקול במדיו. כן? מדיו, בגדיו. אז יש גם צרת הבגד. וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת ימים. מה, למה זה הולך הפוך?
כי ישר מתחילים מהאור. לא, התחלת תתחיל מהכלים, אחרי זה מהבגד, אחרי זה מהבגד.
כן, לכאורה היה צריך להיות שקודם כל יזהירו את האדם, יגידו לי, הנה, הבגדים שלך מצורעים, אחר כך, אם אתה תמשיך ככה, גם הגוף שלך. יש מדרשים שהולכים בכיוון הזה, שאומרים שזה מה שקורה בהתחלה. שבהתחלה יש צרעת בבגד, אחר כך הצרעת חודרת אל הגוף. אבל התורה סדרה את זה אחרת. שקודם כל היא מתארת את הנגע בגוף, ואחר כך בבגד. אז אפשר להבין לפי פשוטו של מקרא, שיש התפשטות של הקלקול של האדם גם אל חיצוניותו. כלומר, יש לו אור עוד יותר רחב. יש לו אור הגוף, יש לו אור המלאכותי של בגדיו, שגם זה אור.
מה זה אור הזה של הבגדים? סתם, מה היום אנחנו
דברים
כאילו,
בן אדם לא יש
בגדים?
הבגד של האדם זה אורו, זה סוג של אור.
כן, וראה משהו בבגד, מה? הנגע או של ה... אדם בא לכהן, אומר לו...
הוא אומר, אני רואה, יש פה...
פעמיים, פעמיים כביסה ועדיין הקטם ללורד, זה הסיפור, מה?
כן, יש לו נגע, ירק רק, הוא אדם דם.
שלא יורד בכביסה, מה זה? קודם דם.
כן, הוא לא יורד בכביסה. כן? או אפילו יורד בכביסה, אבל יש פה איזה משהו שקרה, כן? זה משהו לא רגיל. זה כנראה סוג של עובש או של פטריה. נכון? מה? יכול להיות, אני לא יודע בדיוק, אני אף פעם לא ראיתי כזאת צרעת. האמתי לא ראיתי בחיים שלי שום צרעת, לא יודע. אבל ככה זה היה. עכשיו, יש פה... טוב, פסוק נון א', אוקיי, אנחנו נראה פה תופעה מוזרה. וראה את הנגע ביום השביעי, כי פסע הנגע בבגד, או בשתי, או בערב, או באור, לכל אשר יעשה האור למלאכה. צרת ממארת הנגע, ממארת הנגע תמהו, ושרף את הבגד או השתי, או הערב בצמר או בפשתים, או את כל כלי האור אשר יבוא הנגע, כי צרת ממארת היא באש תשרף. ואם יראה הכהן, והנה לא פסע הנגע בבגד או פשתי או בערב ובכל עור, ויציבה הכהן, וחיבסו את אשר בו הנגע, והסגירו שבעת ימים שנית. וראה הכהן אחרי הוא קבס את הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסע תמהו. באש תשרפנו. כן?
מה זה פסע?
פסע זאת מילה שאנחנו משתמשים בה מאז פרק י' א'. בסדר? אז זה מוזר, לא? אז עכשיו נזכרת לשאול? פסע הכוונה התפשט. בסדר?
למה צריך לשרוף את הבגד?
מה?
למה צריך לשרוף את הבגד?
כי זה צרעת.
מה, זה מבדק?
לא, זה תמה. אם אדם תמה והוא רוצה לבטל את התומעה, אז יש כל מיני דברים. אם הוא תמה בגופו, אז הוא צריך או מקווה, או מים חיים, או הזעת מחטאת, תלוי לפי דרגת התומעה. ואם מדובר בבגד, שהוא תמה, אם זה צרעת, אם זה תומעה צרעת, אז הוא צריך הסגר, הוא צריך החלט, הוא צריך ישיבה מחוץ למחנה, תלוי לפי דרגת הצרעת. ואם זה בגד שתמה והוא רוצה שהוא יהיה טהור, אז מחפשים וכו' וכו'. ואם זה לא עובר, אז שורפים. אם רוצים שלא להתאמה בבגד.
מה, היה חשש שמישהו אחר ילבש את זה ו...
לא, אדם לא רוצה להיות תמה. לא רוצה שבגדו יהיה תמה. עכשיו, במקרה ההוא, שלא פסע, שהנגע לא הפך את עינו ולא פסע, אז אין מה לעשות, מה שעושים, שורפים את הבגד. אין לו תקנה. אלא אם כן אתה רוצה שיהיה לך בגד תמה בבית, בבקשה.
אבל הבגד הזה מתמה?
הבגד הזה מתמה, בבית. נראה לי שלא הכל ברור לך.
אני לא
לא מבין איך בגד יכול לטמא. למה לא? מה כן יכול לטמא? למה אתה לא מבין מדוע בגד יכול לטמא? בכלל, אנחנו מבינים איך טומאה עוברת? מועברת, זה נכון. זאת אומרת, מה קשה לך בבגד יותר מאשר בכלי, או באדם, או במאכל? רגע.
יש סיבה לזה שהוא יהיה טהור או טמא, אבל בגד כאילו...
גם כלי. מה גם כלי? מצאנו גם כלי שהוא מטמא, נכון? כלי חרס, שנגע בו שרץ על ידי מגע של מים, אז הכלי נטמא, נכון? ואין לו תקנה על ידי שבירה. לעומת זה, אם זה כלי מתכת, אז אפשר על ידי שטובלים אותו. אז כלי זה כן מקובל עליך, בגד לא, לא מבין למה. אהו, דברים איתך.
אני לא יודע מה.
רגע. האם המושגי הטומאה והטהרה הם מושגים שידועים לך וברורים לך?
כן, אני חושב שכן, אבל אני לא מעכל את זה.
מה אתה לא מעכל?
לא יודע, לי נראה כאילו, מבחינת הראש שלי יש בן אדם שהוא טמא,
הולך... למה שאדם יהיה טמא? נגע בו שרץ, מה? הוא טמא? לטעה מתה. אז הוא טמא. מה ההיגיון? מה? טמא. או למשל, אני יודע, הוא השתתף בהלוויה, נגע במיטה של המת. זהו, טמא. נכנס לחדר שבו המת נמצא. טמא. אלא? אה? אהו. טוב, יש 11 סוגי טומאה, כידוע, שמתוכה משתלשלים הרבה הרבה הלכות טומאה. יש על זה סדר שלם במשנה שנקרא סדר טהרות. כן, זה שישית מהתורה שבעל פה. מה? זה המון. הלכות טומאה וטהרה. בוכתות של הלכות טומאה וטהרה.
אפשר להבין
את איזשהו כלל? מהו הכלל? יפה. יפה. זאת שאלה טובה. הטומאה היא כל מקום שבו יש חיים בעצימות נמוכה. כלומר, הדבר שהיה חי והסתלקו ממנו החיים, טמא. ראיתי? למשל, אדם מת. הגוף שלו פעם היה חי, נכון? הסתלקו משם החיים, הגוף טמא. אישה הייתה בהיריון. אז בתוכה היה יצור חי. היצור החי הזה יצא ממנה, היא ילדה אותו. אז עכשיו היא טמאה. כי מה שהיה חי בתוכה, עזב אותה. מובן? אותו דבר.
פרה לא.
מה?
פרה.
פרה, נבלת פרה.
שאתה שוחט אותה.
יש הבדל בין פרה שחוטה לפרה נבלה. כן. פרה שחוטה, פרה שחוטה זה לא אובדן של חיים. כי הרי איך אמר רבי שמע לאותו עגל, לכך נוצרת. אז זאת אומרת, כאשר הפרה נשחטת, זה מצוין. היא ממלאת את הפונקציה שלה. כך שאין פה כל אובדן. אין אובדן, לכן היא טהורה. לעומת זה, פרה שנתנבלה, היא מתמת.
פרה שילדה.
אין הבדל בינה לבין הוולד שלה. זה בשר וזה בשר. זה מה שאני מסביר לך, זה בשר וזה בשר, אז אין הבדל. אין הבדל מהותי בין לפני לבין אחרי, לכן היא לא מתאמת. כלומר החיות, אובדן החיות. למשל, יהודי מת, הוא מתאמה באוהל. גוי מת, מתאמה במגע ולא באוהל. למה? כלומר, הגוי מתאמה פחות. כי מה שהלך לאיבוד הוא פחות. יהודי מת זה המון חיות שהלכה, בסדר? גוי מת זה פחות חיות שהלכה.
לא בטוח.
מה?
גוי מת לא בטוח.
גוי מת מטמא במגע. באוהל הוא לא מטמא. מה שאין כן יהודי שמת... מה שאין כן יהודי מת, הוא מטמא גם במגע, גם באוהל. כן, מה אתה אומר?
שאין
כן.
האם
כשאדם הולך לבית קברות של גוי הוא נטמא? תשובה היא לא, הוא לא נגע במת. הוא לא נגע במת. כן?
האם אתה... אדם כמו
חבש גבורות של יהודים? לא. אם אתה נוגע בגוי מת, אז יש תומעה. אבל אם אתה רק נכנס לאוהל או ליד קברו וכדומה, אז אין מת, אין תומעה. מה שאין כן ביהודי, שהאובדן יותר גדול. אותו דבר לגבי הבגדים. הבגדים הם חלק מן האדם. הבגדים הם ההמשך. כמו שהמידות שלי, כמו שהגוף שלי, הרי הגוף שלי זה גם לא אני, נכון? אתה הייתי אהו, דברים איתך.
כן, לא, אני עוד שאלה.
רגע, אני יודע שאלת לך עוד שאלה, ושמתי לה שבגלל זה אתה לא ממשיך להקשיב לתשובה שלי, וזה חבל. כן, אז הגוף שלי זה לא אני. אתה הייתי?
כן.
ואף על פי כן, גם בו יש תומה, כי אף על פי שהגוף שלי זה לא אני, אבל אני מרגיש טוב איתו, זה חלק ממני בכל זאת, נכון? אותו דבר, הבגדים שלי זה לא ממש אני, אבל זה חלק ממני בכל זאת. כן? אנחנו הרבה זמן ביחד, כן, קשרנו קשרים, כן, יש לנו אפילו דו-שיח ככה, זה... אוהבים אחד את השני, זה הבגדים שלי, כן? אז זה חלק ממני גם כן, זה חלק מן האדם, לכן גם בבגד יכולה להיות תומעה. אתה הייתי?
כן.
יופי. אז עכשיו הבנת, קיבלת תשובה שלך, עכשיו אמרת שיש לך עוד שאלה שאלת לך לראש, והיא?
לא, חשבתי על זה שבן אדם יכול להחליף את הבגדים שלו לפי איך שהוא רוצה.
גם אדם יכול להחליף את הגוף שלו איך שהוא רוצה.
להחליף את הגוף.
בוודאי, הרי זה מה שאנחנו עושים כל כמה שנים. אנחנו אוכלים ומפרישים, ותאי הגוף שלנו הולכים ומתחלפים כל הזמן. הגוף שיש לך היום זה לא הגוף שהיה לך בגיל שנתיים. אתה החלפת אותו.
אני לא כל כך שולט.
אתה קצת שולט בזה. אבל לא משנה, בין שולט בין לא שולט, זאת עובדה.
לא קשור לשתיים שלו.
האם יש תאים שלא מתחלפים? כן, יש גם תאים שלא מתחלפים. מה? תאי העצב בעיקר, במיוחד תאי המוח, לא מתחלפים. בסדר?
התשובה שנתת על הבגד היא גם אמורה לגבי בית מצורע?
גם הבית זה חלק ממני. יש לי הרבה בגדים. יש לי הגוף, זה הבגד הראשון שלי. יש לי גם המידות, לא, סליחה, יש לי, הבגד הראשון שלי זה המידות. זה לבוש של הנפש. יש לי עוד לבוש לנפש, זה הגוף. יש לי עוד לבוש שלישי, זה הבגדים, יש לי עוד לבוש רביעי, הבית. כל זה בגדים, זה עוטף אותי, זה עטיפות עטיפות. נכון?
טוב.
גם הכלים, יש הרבה עטיפות לאדם.
גם אנשים.
מה?
גם בני אדם שסובבים אותך.
באיזשהו מקום, האנשים שסובבים אותי, גם הם איזה מין לבוש. נכון. כלומר, הנקודה העצמית שלי היא מאוד קטנה, היא מאוד נעלמת, היא נשמתית. חלק אלוה ממעל. וכל השאר זה עטיפות. בסדר? איפה היינו? אנחנו בסוף פסוק... מה? נונה. פסוק נונה מפתיע אותנו קצת. וראה הכהן, אחרי הוא כבס את הנגע. והנה, לא הפך הנגע את עינו. והנגע לא פסה. תמהו, באש תשרפנו, פחתת היא. עד כאן הבנתי. אבל יש פה תוספת מוזרה מאוד. בקרחתו או בגבחתו.
מה? הנגע לא הפך את עינו, זה נשאר.
לא נשאר הצבע. לא השתנה הצבע. כן. בכלל, המילה צבע בעברית זה בטעות. כן. הצבע, בעברית מקורית, צבע זה החומר שבו צובעים. נכון? כלומר, זה מה ששמים בדלי, הצבעים, יש להם חומר, נכון? שמורחים אותו על הקירות. החומר הזה קוראים לו צבע. אבל מה שאתה מכנה בשם צבע, בימי חזה לא קראו לזה צבע, קראו לזה גוון, ובתנך קראו לזה עין. בסדר?
מה?
כן, כצבע הבדולה, כן. זה בדיוק, עין. בסדר? אז גם פה לא הפך הנגע את עינו, נשאר באותו צבע.
איפה מוזכר הצבע?
מה? צבע, במשנה יש המילה צבע, אבל לא בתור כינוי למה שאתה היום מכנה צבע, אלא החומר שבו צובעים. כן? מה שאתה מורח, כן? או שאתה מכניס בו, אני יודע, בגד או משהו כזה, זה נקרא צבע.
ובגדי הכהן לא מוזכר של הצבעים?
לא. לא מוזכר, המילה צבע.
בבניית המשכן שם, כל
התחלת... נו, מותחלת, ארגמן, תולעת שני, ולא כתובה המילה צבע. כן? או?
אחרי שצבעתי קיר, אתה קורא למשהו של קיר גוון?
כן, או גוון או עין. בסדר? כן. מה הבעיה? לא, זה לא בראש. פה אני רוצה שוב להתייחס לסוף של הפסוק, כי אני מקווה שהפעם הרביעית עכשיו לא תהיה הפרעה. כתוב, פחתת היא בקרחתו או בגבחתו. מה זה? קרחתו או גבחתו של מה? של הבגד. מה, יש גם לבגד קרחת או גבחת? לראש אני מבין, ראש האדם, אבל שבבגדים יהיה קרחת או גבחת?
אם הבגד עוטף את הכל, יש לו את הצד הקדמי של הצד האחורי שלו, זה כמו שעם האדם.
כן, אפשר להגיד. זאת אומרת, שמגיע המצב של ההידרדרות של האדם למצב כזה, שאין הבדל בין ראשו לבין בגדיו. כשאתה נותן כינוי אנושי לבגדי האדם, כן, דבר שאתה רגיל למצוא רק באדם, קרחת או גבחת, ואתה מייחס גם לבגדים כינויים כאלה, זה סימן שאין הבדל יותר בין האדם לבגד. ברור? ואז יכול להיות מצב שאנשים ירצו כבר להתחתן עם מחשבים. אמא, אני אוהבת אותו. הוא סימפטי, הוא ידידותי למשתמש. למה זה שלא נתחתן? יכול להיות מצב כזה. כן? כבר שכבר אין הפרש בין האישיות לבין האובייקט. בסדר? זה המצב שהתורה כאן מתארת. ואם ראה הכהן, והנה כהנגע, אחרי הוא קבס אותו וקרא אותו מן הבגד או מן האור או מן השתי או מן הערב, ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי אור, פורח עתי באש תשרפנו את אשר בו הנגע והבגד או השתי או הערב, או כל כלי האור אשר תחבס, ושר מהם הנגע וחובה שני לתאר, זאת תורת נגע. צרת בגד הצמר, או הפשתים, או השתי, או הערב, או כל כלי עור לטהרו, או לטמאו.
אז מה העניין פה בעצם?
מה?
אז כל העניין הזה בעצם בא להסביר על איזשהו קשר חולני שיש בין האדם הפנימי לבין השעות.
בוודאי. זאת אומרת, יש קשר בין המחלה הפנימית של אותו אדם לבין בגדיו. זה הגיע עד כדי כך שזה מתפשט אפילו אל בגדיו.
ואז הפתרון בעצם להשמין את בגדיו.
כן, נכון. אם זה לא עובד, אז שורפים לו את הבגדים. כן, צריך להתלבש מחדש.
יש דעה שאומרים שכשתחזור שכינה לשרות, אז גם יחזור הצרת?
כשתחזור שכינה לשרות, בעזרת השם יתברך, תחזור גם הצרת. אבל מה? לא יהיה צרת. אתה יודע למה? כי בני אדם יהיו בסדר.
תורה ותרה יהיה.
מה? לא, כי הכל יהיה טהור.
אבל
לא יהיו מתים יותר. כשיתבטל רוח הטומאה מן העולם, אז לא יהיו מתים. נכון?
עכשיו
על
זה לקחת המחשב, לטבול את
המחשב במקווה. לטבול את המחשב במקווה. זה אפשרי, אפשרי, אפשרי. כלומר, אפשר להכניס אותו, אפשר, גם להוציא אותו אפילו. כן, אתה? יש אגב היום כל מיני בעיות, מכל מיני מכשירים אלקטרונים שאנשים קונים. רוצים לעשות טבילת כלים. לפעמים ראיתי כבר כמה פעמים מדבקה כזאת, לא לטבול במים, כן? כי כבר יודעים, היצרנים כבר יודעים את השיגונות של היהודים, אז אל תכניס, זה לא... כן.
יש לכל התורה
הזאת שנגע
הצרת, יש
לי
אחד לימים, כי יש משהו
שנוכל לקחת לימים? האם יש משהו שאפשר לקחת לימים? כן, כל דיני הצרת, מה זאת אומרת?
לא, אבל מה ש... לא יודע, אפשר להתייחס אליו, כאילו, בחיי היום-יום.
מה דיברנו על זה? יש פעמים שכל הצרה תיבה על קלקול מוסרי של האדם. בסדר? כן.
המצורים שיש היום, כאילו מה...
מה שקוראים היום צרת זה מחלה אחרת לגמרי. שביוונית קוראים אותה לפרוזיס, כן, מוזכר בתרגום ה-70, זה נשירת איברים, זה משהו אחר לגמרי. זה לא הצרת של ימינו, של התנ"ך. מה? כן, כל מיני דברים כאלה. אני לא בדיוק בקי, אבל הצרת התנכית היום לא קיימת.
יכול להיות שהנוצרים חושבים שזה הצרת התנכית, כי הם
שמים... לא, זה שהם שמו את ה... זה שהם שמים את המצורעים של ימינו בהסגר, זה בגלל שזה מדבק. ולא ידעו איך לטפל. אז יש... אדם הזה, יש בית חולים למצורעים בירושלים.
כן, היה. בתלווי. יש סיפור מפורסם עם
ברי לבין
שהיה מגיע...
כן, אבל יש עדיין, אני חושב, 2-3 מצורעים שם. זה מה שיש. אני יודע. טוב, עד כאן להיום. שלום.
כן.